הרב בני לאו.
בפרק כ"ט איוב לוקח אותנו לימים רחוקים, ימים שבהם הוא היה בכי טוב, ימים שכלשונו היא לא נרו עלי ראשי, לאורו אלי חושך. הוא היה מוקף באור, הוא היה מוצף באור, הוא חש את כל העוצמה של נוכחות השם בטוב בעולמו, וככה הוא מספר לנו, מה היה אז? איך היה בימים ההם? אתה קורא את הפרק ולא כל כך מאמין, כי הפרק הזה מתאר איש שהוא מאוד חזק, מאוד תקיף, מאוד עוצמתי, אבל מה הוא עושה עם העוצמה שלו, מה הוא עושה עם החוזק שלו, הוא רק עושה טוב לכל העולם. הוא הולך בעוצמה גדולה ומשווע, הוא ממלט עניים מצעקתם, הוא רואה יתומים ועוטף אותם, ברכת עובד עליי תבוא, לב אלמנה ארנין, הוא פשוט צדק לבשתי וילבשני כמעיל וצניף משפטי. הבן אדם רק טוב בעולמו. עכשיו, ברור לגמרי שגם הוא יודע לספר בפרק שלנו שהוא לא איזה דמוקרט גדול, לא איזה אדם שמשתף את כולם בתוך קבלת ההחלטות, הוא לא נעזר באיש, כולם מפחדים ממנו. החלק הראשון של הפרק, כשהוא יוצא לרחוב בצאתי שער אל עיקרת, ברחוב כשהוא הולך מסתובב, ראוני נערים, נחבאו, ישישים, קמו עמדו, שרים עצרו במילים, כף ישימו לפיהם, כולם רועדים מפחד כשאיוב מסתובב בעיר. זה נשמע מאוד מאוד מפחיד, זה נשמע כמו דיקטטור שמסתובב בעולם, שכולם רועדים מפניו. הביטויים האלה, שרים עצרו מילים, ישישים נעלמו, לשונם לחיקם דווקא, זה הפך להיות למטבעות לשון, כשרוצים להגיד שמישהו מפוחד מפני מישהו. איוב אומר, כולם פחדו ממני, אבל מה עשיתי עם זה? מה עשיתי עם העוצמה הזאת? רק טוב בעולם. הצלחתי לייצר עולם שכולו זרימה של חיים. אחד השיאים בתוך הביטויים שהוא מתאר את עצמו בתוך עולמו הזה, הוא אומר, שורשי פתוח אלי מים, טל ילין בקצירי. הביטוי הזה הוא כל כך עדין, שורשי פתוח אלי מים. אתם מבינים את התמונה הזאת? יש לעץ שורש. השורש יכול להיחסם על ידי איזשהו שכבה בסל, בקרקע, שהיא שכבה סלעית שלא נותנת לשורש לחלחל אל מים, ואז העץ מתייבש ומת. אומר איוב, שורשי פתוח אלי מים, טל ילין בקצירי. אתם רואים רעננות, אתם רואים חיות, אתם רואים עוצמה של דבקות, אתם רואים אדם עם הרבה הרבה אור מוצף בתוך עולמו. ואז אתם קוראים חזור אחור לפרק כ"ב, שבו אליפז התימני בסיבוב השלישי הסיר את הכפפות מעל ידיו ואמר לאיוב, בוא אני אספר לך מה אנחנו זוכרים מהימים שההם, הימים של העוצמה שלך, הימים של הגדולה שלך. אין קץ לאבונותיך, רעתך רבה. אתה כי תחבול אחיך חינם, בגדי ערומים תפשית, לא מים עייף תשקה, מרעב תמנה לחם, איש זרוע לו הארץ, ונשוא פנים יושב, אלמנות שילח תריקם, זרועות יתומים ידוכה. כולם נבלו ממך, אבל אתה פשוט היית עריץ שרק גרמת לאנשים הכי מסכנים להיות עוד יותר מסכנים. אתה רמסת את הזכויות של כולם, מילאת את העולם ברשעה. אתה קורא את פרק כ"ב, ולצידו עכשיו אתה קורא את פרק כ"ט, ואתה רגע, רק אחד משניהם צודק. אין מצב שאליפז ואיוב שניהם אומרים אמת, או כך, או כך. הדבר המשותף לשניהם, שני הפרקים האלה יחד יודעים לספר, שאיוב היה מאדוני הארץ, שאיוב היה אדם חזק, עוצמתי, מלא כוח, מלא יכולת, על זה אין ויכוח. גם איוב אומר את זה, גם אליפז אומר את זה. הוויכוח ביניהם מתחיל, מה איוב עשה עם הכוח הזה? האם הכוח הזה היה כוח להשחית, או הכוח הזה היה כוח להאיר ולהזרים חיים לכל העולמות כולם? התשובה היא כנראה שכן וכן. זאת אומרת, מתוך איזה נקודת מבע שאומרת, גם אליפז אומר אמת, וגם איוב אומר אמת, הם לא מכחשים זה את זה, הם לא משקרים כשאחד עומד מול השני בדיאלוג הזה, אז שניהם אומרים אמת. איך זה יכול להיות? כשאיוב מדבר את דבריו בתוך בתוך הכאב הנורא שלו, בתוך החושך שהוא שרוי בתוכו, הוא אומר, תנו לי להיזכר בימי קדם, בהילו נרו עלי ראשי. אני רוצה להיזכר בימי חורפי, אני רוצה להיזכר בזמן שסוד אלוה עלי או עלי, כשהייתי מחובר ששורשי היה פתוח, והוא זוכר רק את מה שהוא זוכר. הוא זוכר את אותם רגעים שבהם העין שלו הייתה פקוחה ליתום, את הרגע שבו הוא הושיט יד לאלמנה, את הרגע שבו הוא חתר לתיקון העולם. ברור לגמרי שיש כאלה רגעים בביוגרפיה של איוב. איוב לא משקר. ואז אתה מסב פנים אל אליפז, אליפז ששם את עצמו בתור מי שמצדיק את האלוהים, בתור מי שצריך לספר לאיוב, אתה לא יכול להכחיש שאם אתה ברע, אז עשית רעה, ואלוהים השיב לך כגמולך. אז בוא גם אני אזכר. ואז אליפז מזכיר לאיוב רגעים שבו חבל בגד של אדם עני, שהוא הפשיט בגד של יתומים, הוא כנראה ניהל את העולם. הוא ניהל את העולם, את העולם המשפטי ואת העולם הכלכלי של שוק ההלוואות, וכשאדם מנהל עולמות, הוא עושה גם טוב ועושה גם רע. איוב זוכר את כל הטוב שהוא עשה, אליפז מזכיר את כל הרע שהוא עשה, שניהם זוכרים שאיוב היה גבוה וחזק, ועוצמתי וכמעט כל יכול. מה הוא עשה עם הכוח שלו? תלוי את מי שואלים.